שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף קופ"ז במסכת שבת, באתר sinai.org.il. היום יש לנו שיעור מרב אורח, הרב יצחק, השיעור היום יהיה רבע שעה.
שלום לכולם, היום נלמד דף קופ"ז, מסכת שבת, נתחיל מהמשנה בדף קופ"ו עמוד ב', שש שורות לפני סוף העמוד, ונסיים בדף ב', עמוד א', ארבע שורות מתחילתו של העמוד. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. חלק הראשון נמשיך ולעסוק בענייני צידה, והפעם בעניין שניים שעשווה. בחלק השני נתחיל פרק שמונה שרצים, בואו נדבר בארבעה נושאים. הנושא הראשון, בעניין ההבדל המציאותי בין שמונה שרצים לבין שאר השרצים, וההבדל ההלכה ביניהם בעניין חובל וצד. הנושא השני, בעניין הריגת שרץ, תינה ופרוש, וכן בהריגת דג. הנושא הרביעי, בעניין עוקר דבר מגידולו. לגבי החלק הראשון, בנושא צידה, יש שני מקרים. המקרה הראשון, בעניין שניים שסגרו את הדלת כדי לצוד, והדלת כבידה שאף אחד לא יכול לעשות לבדו. המקרה השני, בעניין שניים שסגרו את הפתח בגודל. לגבי המקרה הראשון, הדלת כבידה, שניים סגרו, בלשון הגמרא, ואינו יכול וזה אינו יכול, בדין זה נחלקו המשנה, רבנן ורבי שמעון. פי רבנן, חייב, שניהם חייבים, וזה נחשב שכל אחד עשה את המלאכה לבדו. רבי שמעון פותר, כמו שלמדנו לעיל, בדף צד ג', הוא דרש את זה מפסוקים. המקרה השני, בעניין שניים שסגרו את הדלת בגופם, בדין זה יש שני אופנים. אופן אחד, שהראשון סגר חצי מהפתח, והשני סגר חצי השני, ובדין זה ודאי שהראשון פטור, וגם מותר לעשות כן מחתחילה, בגלל שהוא לא צד כלל, והשני חייב שהרי הוא צד שסגר את הדלת. והאופן השני, שהראשון סגר את כל הפתח, והשני הגיע וישב מאחוריו, והראשון הלך לו. ועכשיו נמצא שהשני הוא זה שצד. הדין הוא שהראשון חייב, והשני פטור, ולא רק פטור, אלא מותר לחתחילה לעשות את זה. משום, אינו נחשב שהוא צד, אלא שהוא רק שומר. הוא שומר על הבעל חיים שכבר ניצוד על ידי האדם הראשון. משנה מדמה את הדין הזה לאחד שיוצא מן הבית ונועל את הדלת מפני הגנבים ונמצא הצבי ניצוד בתוכו, שוודאי שמותר לכתחילה לסגור את הדלת, כי הוא לא יתכוון כלל למלאכת צידה. לפני שנסיים את החלק הזה, יש דין אחד פשוט, הגמרא מזכירה אותו בשם רבי ירמיה ברדה, אמר שמואל, שאם אדם צד בעל חיים בידיים והבעל חיים יכול לברוח, זה לא נקרא בכלל צידה. כגון אם אדם צד אריה בידיים, היות והאריה יכול לברוח מידיו, זה לא נקרא צידה עד שיכניסו לתוך הכלוב. בסיום החלק הזה, הגמרא מביאה עוד כמה אופנים שבהם מותר לכתחילה לעשות בשבת. כל המקרים שכתוב במשנה פטור, זה פטור, אבל אסור לו ברבנן, בלבד שלושה מקרים שבהם פטור ומותר לכתחילה. המקרה הראשון, שלמדנו עכשיו, שהראשון סתם את הפתח לגמרי, והשני בא אחריו, והראשון הלך, תר לשני להישאר לכתחילה ולשמור על הצבי, כי זה לא נחשב שהוא צד, זה נחשב רק כשהוא שומר. ועוד שני מקרים שהפטור שלהם מצד מלאכה שאינה צריכה לגופה, לפי רבי שמעון, שסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור. המקרה הראשון מתוך השניים הנוספים הוא באופן של מפיס מורסה. מפיס מורסה פירושו שהוא פותח פצע עם מוגלה. הדין הוא שאם הוא פותח את הפתח לעשות פה, כלומר לעשות פתח שיש בו להכניס אוויר ולהוציא אוויר, הוא חייב משום מלאכת בונה או משום מלאכת מתקן מנה. מתקן כלי, כמו שאומר רשי, מה ההבדל בין לתקן כלי לבין לתקן אדם. אבל אם עושה את הפתח רק להוציא את המוגלה, להוציא את הליכה, פטור, בגלל שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא לא צריך את המוגלה, הוא צריך רק שהמוגלה לא תהיה כאן, אז המלאכה לא צריכה לגופה, ולכן לפי רבי שמעון הוא פטור. ואומנם בכל מקום שמלאכה שאינה צריכה לגופה זה פטור אבל אסור, אבל במקום שיש צער לא גזרו רבנן, ולכן זה מותר לכתחילה. המקרה השני, מתוך שניים אלו, באופן שהוא צד נחש, בשביל שלא יישך אותו. אם הוא צד לרפואה, הוא חייב משום מלאכת צד, אבל אם צד את הנחש בכדי שלא יישכנו, הוא פטור, משום שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה. כמו שהזכרנו, אומנם לכל מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, אבל אסור, אבל במקום צער, לא גזרו רבנן, ומותר לכתחילה. וכן, יש לנו שלוש מקרים שמותר לכתחילה. המקרה הראשון, נזכר בגמרא, בדף קופף עמוד ב', בעניין שניים שצדו, ישב הראשון בפתח וסתם את כל הפתח, והשני השני ישב מאחוריו והראשון הלך, לשני מותר להמשיך לכתחילה לשבת. מקרה השני, כשהוא מפיס מורצה מורסה, הוא מתכוון להוציא ליחה. והשלישי, כשהוא צעד נחש בכדי שלא יישכן. עד כאן סיימנו את פרק ההורג, ונתחיל את החלק השני, פרק שמונה השרצים. בחלק זה, הנושא הראשון, לעסוק בהבדל המציאותי בין שמונה השרצים הכתובים בתורה לבין שאר השרצים, וההבדל ביניהם בעניין ההלכה, בעניין חובל וצד. לפני שנתחיל, נקרא את הפסוקים, חומש ויקרא, פרק י"א, פסוק כ"ט, כתוב בתורה כך, וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, החולד והעכבר והצב למיניהו. כאן מוזכרים שלושה שרצים, חולד, עכבר וצב. פסוק אחריו, כתוב, והענקה, והכוח, והלטאה, והחומת, והתנשמת, הם עוד חמישה שרצים. סך הכל שמונה שרצים. בפסוק למד א' כתוב, אלה הטמאים לכם בכל השרת, כל הנוגע בהם במותם, מתמעד הארץ. לפני שניגש לבאר את המוזכר בסוגיה, נקדים את מחלוקת רבי יוחנן בן נורי ורבנן במסכת חולין. שם נחלקו התנאים, האם אור השרת מטמא כמו הבשר, ושר השרת מטמא בחדשה. נחלקו התנאים, האם אור השרת מטמא גם כן או לא. רבי יוחנן בן נורי סובר שאור השרת לא מטמא, בגלל שיש לו אור לשרת וכל השרצים שמוזכרים בתורה, שמונת השרצים יש להם אור, ולכן כל מה שנאמר בתורה שהשרץ מטמא זה רק על הבשר ולא על האור. ורבנן חולקים וסוברים שיש ארבעה שרצים בתורה שאורותיהם מטמאים כמו הבשר. ארבעה אלו הם ענקה, כוח, לטאה וחומת. אפשר לתת סימן לארבעת השרצים שרבנן סוברים שאורותיהם מטמאים כמו הבשר. הסימן הוא לא כוח, למד א', למד זה לטאה, א' זה ענקה, כוח, הקף זה כוח, וח' זה חומת. ונחלקו בגמרא בטעם חכמים למה ארבע השרצים האלו אורותיהם מטמאים כבשר. להבנת הגמרא בשיטת רבנן, משום שהם סוברים שלארבעת השרצים האלו אין להם אור, ולכן האור מטמא כמו בשר. ורב חולק וסובר שהטעם של רבנן משום שיש ריבוי בפסוק מפורש, כמו שקראנו, כתוב בפסוק למד א', אלה הטמאים לכם, האי של הטמאים מרבה שגם לאור יש טומאה, והמילה אלה ממעטת שרק רק לשרצים שמוזכרים בפסוק למד, הענקה, כוח, לטאה וחומת, וגם תנשמת כמו שנזכיר מיד, רק הם טמאים. אבל מה שכתוב פסוק קודם, פסוק חפתת, להם אין טומאה, האור שלהם לא מטמא, כי הרי הם נפרדים בפסוק שאחרי שכתוב החולד, העכבר והצב, כתוב למיניהו, ואחר כך כתוב רק ענקה, כוח, לטאה, חומת ותנשמת, ועל זה כתוב אלה הטמאים. אם כן, הפסוק מרבה, האי של הטמאים מרבה את האור רק לגבי השרצים האחרונים שמוזכרים ענקה, כוח, לטאה, חומת ותנשמת. אז באמת כמו שהזכרנו, שדבר ראשון נפקמין בין המחלוקת של רב להבנת דברי הגמרא בשיטת רבנם, האם גם תנשמת היא בכלל האור שמטמא כמו בשר, שלפי רב שלומד את זה מצד הפסוק אלה הטמאים גם תנשמת בכלל השרצים שמטמאים אור כבשר, ולפי רבנם רק ענקה, כוח, לטאה וחומת. עד כאן לגבי המחלוקת שמוזכר במסכת חולין. עכשיו נחזור לבאר את ההבדל בין שמונה שרצים לשאר השרצים לעניין חובל. שלב ראשון, עלינו לדעת שחובל שמוזכר כאן, מדובר בחובל שלא מוציא דם. אם הוא הוציא דם, ודאי שהוא חייב מצד נטילת נשמה, שזה תולדת שוחט. החובל שמוזכר בפרק אינו חובל שאדם נצרר באור. ונחלקו הראשונים מאיזה טעם יש איסור חובל בשמונה השרצים. רש"י מביא שני טעמים. טעם הראשון מצד שחבורה שאינה חוזרת, מכה שאינה חוזרת, ברגע שהאדם נצרר באור, זה תולדה של שוחט. ובפירוש השני מביא רש"י שזה נאסר משום צובע, כי האור נצבע בדם. הרמב"ם מביא שהטעם האיסור הוא מצד מפרק, שמפרק את הדם ממקומו, וזה תולדה של דש. על כל פנים, מוזכר במשנה שרק לשמונה שרצים החובל בהם חייב, אבל שאר השרצים החובל פטור. טעם החילוק בין שמונה שרצים לכל השרצים, משום שלשמונה שרצים יש להם אור, ולכן הוא חובל בהם אדם נצרר באור, והוא חייב, או מצד צובע, או מצד חבורה שאינה חוזרת. אבל אם אין להם אור, אז אין לא מלאכת צובע ולא איסור חבורה, ולכן בשאר שרצים החובל פטור. אלא שנחלקו המוראים כמי הולכת המשנה שלנו. שמואל סובר שהמשנה סוברת כמו שיטת רבי יוחנן בן נורי, שהוא סבר לגבי טומאה שהאור לא מטמא בגלל שיש להם אור, ואם כן, אז הוא סובר שהחובל בהם חייב, בגלל שיש להם אור החובל חייב. ואילו רבנן שהם סוברים לגבי טומאה ארבע שרצים אורותיהם כבשרם, שגם האור מטמא. למה? בגלל שאין להם אור. ובגלל שאין להם אור, כמו הבנת דברי הגמרא שהבאנו לעיל, כך סבר שמואל, ואם כן, גם לגבי שבת, החובל בהם יהיה פטור, כי אין להם אור. ואילו רב סבר, כשיטתו בחולין, שהטעם שחכמים מחייבים על אור כבשר, לא בגלל שאין להם אור, אלא בגלל גזירת הכתוב. ובאמת יכול להיות שיש להם אור. אם כך, לגבי איסור שבת, מודים חכמים לרבי יוחנן בן נורי, שהחובל בהם חייב, באמת יש להם אור. נחזור שוב בקצרה. נחלקו רב ושמואל, האם המשנה שלנו כמו רבי יוחנן בן נורי או אפילו כמו רבנן? לפי שמואל, המשנה שלנו רק רבי יוחנן בן נורי. שמואל סבר שהטעם שחכמים מטמאים אור כבשר, כמו הבנת דברי הגמרא, בגלל שאין להם אור. ואם כך, לגבי שבת, גם הם הסברו שארבעת השרצים תורים מחובל, החובל בהם פטור. אילו רב סבר שהמשנה שלנו גם כשיטת חכמים, כי הוא סבר שהטעם שחכמים מחייבים על אור כבשר בגלל גזירת הכתוב, ובאמת יש להם אור. ולכן לגבי שבת, מודים חכמים, רבי יוחנן בן נורי, שהחובל בהם חייב. בסיומה של הסוגיה, הגמרא מביאה את שיטת רבי יהודה, שהוא סובר בטעם של חכמים כמו שמואל, שהטעם הוא שחכמים חייבו על אור כבשר מצד שאין לשרצים האלו אור, אלא שחולק עם שמואל, הוא סובר שלטעה יש לה אור. לטעה היא לא בכלל הארבע שאין להם אור, אלא לטעה יש לה אור, היא דומה לחולד וכמו לחולדה שיש לה אור, ולכן האור של לטעה לא מתמה, והחובל בלטעה יהיה חייב. השאין כמשר השרצים, מודה רב יהודה לשמואל שחכמים חולקים רבי יוחנן בן נורי גם לעניין שבת, אלא שכמו שאמרנו, רק הנקה, כוח וחומד הם אלו שאין להם אור, ובהם רבנן אומרים שפטור מי שחובל בהם. עד כאן הגענו את הנושא הראשון בעניין ההבדל המציאותי בין שמונה השרצים ובהבדל הדיני שבהם. הגענו לגמרא באמצע קופז עמוד ב', ונעבור לנושא השני בעניין הריגת שרץ, קינה ופרות, וכן לעניין הריגת דג. לגבי הריגת קינה, החלקו התנאים האם ההורג קינה בשבת חייב או פטור. אליעזר סובר, ההורג קינה בשבת כהורג גמל, וחייב. חכמים סוברים שההורג קינה פטור. טעם המחלוקת, מה שכתוב, אורות אלים מאודמים, שהם האורות שכיסו את המשכן. רבי אליעזר סבר, מה אלים יש, שיש בהם נטילת נשמה, אף כל דבר שיש בהם נטילת נשמה חייבים עליו, ולכן גם על קינה יש איסור משום נטילת נשמה. ורבנן סוברים, כאלים מאודמים, מה אלים, פרים ורבים, אף כל דבר שפרה ורבה חייבים עליו. יצא קינה שאיננה פרה ורבה, ולא חייבים עליה. כשמדברים על קינה שאיננה פרה ורבה, כוונת הגמרא, מסברים הראשונים, תוסות לאל ודפיק ב', וכן הרמב"ן והרשב"א, שהטעם הוא משום שהקינה נוצרת מן הזיעה. ממילא איננה פרה ורבה, היא לא נוצרת מביצים אלא מתוך הזיעה עצמה, ולכן הריגתם איננה נחשבת הריגה, אין קיותם נחשבת חיות, ואדם פטור על הריגתם. אלא שלגבי קינים של היום שהם נוצרים מביצים, לכאורה הם כן פרים ורבים, ואולי יהיה אסור בהריגתם. ויש באחרונים כמה הסברים איך להתייחס לקינים של היום שנוצרים מביצים, לקינים שמוזכרים בזמן הגמרא שנוצרים מן הזיעה ולא מביצים, והם לא פרים ורבים. בכל פנים, בשולחן ערוך נפסק שההורג קינה בשבת מותר, תהיה להרוג קינה בשבת כי איננה פרה ורבה. זה לגבי הריגת קינה. לגבי הריגת פרוש, בן רבי אליעזר ובן רבי יהושע מודיעים שחייב על הריגתו כיוון שהוא פרה ורבה, אלא שלעניין מלאכת צידה בו הם נחלקו, ולפי רבי אליעזר חייב, כי הוא סבר דבר שאין במינו ניצוד בכל אופן חייב עליו. רבי יהושע פותר, היות וזה דבר שאין במינו ניצוד. והראשונים נחלקו מהו פרוש ומהו קינה. רבינו חנן סובר שקינה פירושה זה שחורה שקופצת שנוצרת מן האפר, ולא קינה שלנו היום, ופרוש היא זו הלבנה שנמצאת על הראש. ודעת רבינו תם להפך, שפרוש זה שחורה שקופצת ואותה אסור להרוג, והקינה זו שמהלכת על הראש, והטור פסק כשיטת רבי נותן. לעניין הריגת דג, ודאי שחייבים עליו, הוא פרה ורבה, אלא מבואר בגמרא, ממתי חייבים על הריגתו? שמואל אמר שמרגע שיבש בו כסלע, הוא חייב. אם יש רוחב סלע שכבר התייבש באור הדג, כבר הוא חייב. מוסיף רבי יוסי ברבין, שהמקום היבש צריך להיות בין הסנפירים, והיובש לא צריך להיות יבש לגמרי, אלא אפילו ברגע שנוגעים באור הדג ולא נמשך ריר, זה כבר נקרא יבש והוא חייב על הריגתו. עד כאן הגענו בגמרא דף קוף זין עמוד ב', חמש שורות לפני סוף העמוד, ונעבור לנושא השלישי בעניין עוקר דבר מגידולו. כמו שהתבאר, יש שלוש דוגמאות לאיסור של עוקר דבר מגידולו, ואחר כך נבאר מהו האיסור. שמואל אמר שמי שמושיט יד מי הבהמה והרג את העובר, הוא חייב משום שעוקר דבר מגידולו. רב ששת אמר שמי שתולש קשות מן ירק, מקוצים, שאף על פי שהירק לא ינק ישירות מהקרקע
הוא ירק, ינק על ידי הקוצים מהקרקע, הוא חייב משום עוקר דבר מגידולו, והבעיה אומר שאדם עוקר פטריה, פטריות, מתוך כלי שנוצר בצד הכלי, נוצרו פטריות, הוא עובר על עוקר דבר מגידולו. אבל מי שעוקר מהציץ שאינו נקום, הוא פטור. פסול מדרבנן, אבל פטור מקורבן חטאת, בגלל שאין דרך הגדילה לגדל בהציץ שאינו נקום. השון הגמרא הוא לאו עיינו רביטי, ולא המקום של דרך לגדל שם זרעים, ולכן הוא פטור. אם כן, יש לנו שלוש דוגמאות של העוקר דבר מגידולו. שניים שהם קשורים לזרעים, אחד זה קשות, השני הוא פטריות, והשלישי הוא בעניין בעלי חיים. מה שאמר שמואל, שההורג הוא בר חייב משום עוקר דבר מגידולו. בטעם האיסור, כתב הירושלמי שהאיסור הוא מצד, האיסור מצד תולדת קוצר. מבואר בדבריו שאפילו בבעלי חיים שייך תולדת קוצר. והרמב"ן הקשה לירושלמי שלא מצינו מלאכת קוצר לבעלי חיים, פירש טעם עוקר דבר מגידולו לבעלי חיים מצד איסור נטילת נשמה. עד כאן, נחזור בקצרה על מה שלמדנו היום. בתחילת השיעור עסקנו בענייני צעידה, בשניים שעשרוה, וביארנו שני מקרים. מקרה אחד, שניים שעשרוה, שסגרו את הדלת כבדה, שאין כל אחד יכול להזיזה לבדו, שלפי חכמים חייב, שהמלאכה מתייחסת לכל אחד ואחד, ורבי שמעון למד פסוקים שהוא פטור, שהם פטורים. המקרה השני, באופן שהראשון סגר חצי מן הפתח, והשני בא אחריו וסגר את כל הפתח, באופן כזה ודאי שהשני חייב, ואילו באופן שהראשון סגר את כל הפתח, והשני אחריו וישב מאחוריו, ואחר כך הלך הראשון, הראשון חייב משום מלאכת צעידה, והשני מותר לו לכתחילה להמשיך לשבת, וזה לא נחשב מלאכת צעידה, אלא רק שומר על דבר שניצוד כבר. בהמשך הגמרא מביאה עוד שני מקרים שמותר לכתחילה, בהם בפיס מורסה שהתכוון להוציא ליחה, וכן מי שצד נחש, הם מתכוון רק שלא ישכנו ולא לרפואה. בחלק השני, עסקנו בעניין הראשון, ההבדל בין שמונה שרצים באופן המציאותי, וההבדל בדין ביניהם בעניין חובל וצד. במשנה מבואר שבשמונה שרצים החובל בהם חייב כי יש להם אור, אשר כבשאר שרצים שאין להם אור, החובל בהם פטור. בגמרא נחלקו שמואל ורב. שמואל סובר שהמשנה סוברת כרבי יוחנן בן נורי שלכל שמונת השרצים יש אור, אבל רבנן חולקים וסוברים שלארבע שרצים מתוכם אין להם אור, ארבעת השרצים הם סימן שלהם לא כוח, לטאה, ענקה, כוח וחומת, בהם אין להם אור והחובל בהם פטור. ורב חולק וסובר שכל המחלוקת בין רבנן לרבי יוחנן בן נורי רק לעניין טומאת האור, שלפי כולם בין רבנן ובין רבי יוחנן בן נורי מודיעים שלשרצים יש אור, אלא שרבנן מרבים מתוך הפסוק ארבעה שרצים שאפילו שיש להם אור, אור מטמא כמו הבשר שנלמד מהפסוק אלה הטמאים, אבל לעניין שבת היות ויש להם אור החובל בהם חייב. במראה מוסיפה יש שיטת רבי יהודה שהוא סובר כמו שמואל, שטעם חכמים יצא שאין לשרצים אור ולכן לגבי שבת החובל בהם פטור, אלא שחולק עם שמואל וסובר שללטאה יש לה אור ודינה כמו חולדה והחובל בה חייב. עוד ביארנו לעניין מלאכת צד שיש חילוק בין שמונה שרצים לשאר השרצים, מי שצד את שמונה שרצים חייב, את שאר השרצים אם צד אותם לצורך חייב ושלא לצורך פטור. לפי שיטת תוספות, טעם ששמונה שרצים מצד אותם חייב, כיוון שיש להם אור, הדרך היא לצול אותם לצורך, ושאין כן, ושאר השרצים שאין להם אור, הדרך היא לצול אותם שלא לצורך, ולכן רק שהוא צד אותם בכוונה לצורך, אז הוא חייב. לשיטת רש"י, דעת יותר קשה החילוק בין שמונה שרצים ושאר שרצים בעניין צד. בנושא השני, עסקנו בעניין הריגת קינה בפרוש. לעניין הריגת קינה נחלקו רבי אליעזר וחכמים לפי רבי אליעזר חייב כמו שהורג גמל ולפי חכמים פטור. נחלקו איך לומדים מאורות אלים או דמים. לפי רבי אליעזר לומדים מה אורות אלים או דמים שיש בהם נטילת נשמה, אף כל שיש בהם נטילת נשמה חייב. לדעת חכמים לומדים מאורות אלים או דמים מה אורות אלים או דמים שהם פרים ורבים, אף כל מי שפרה ורבי יצאו קינים שאינם פרים ורבים שפטור עליהם, ופרוש לפי כולם חייב. וראינו שנחלקו הראשונים מהו פרוש ומהו קינה, האם קינה היא כמו של היום לבנה שרוחשת על הראש, או שהקינה היא שחורה קופצת והפרוש היא לבנה שמהלכת בראש ובבגדים. בוכם ביארנו בעניין הריגת הדג, שאם אדם הוציא את הדג מן המים ויבש בו רוחב סלע בין הסנפירים, אפילו שלא יבש לגמרי אלא שהוא נוגע ולא יוצא לחלוחית של ריר מן האור של הדג, הוא כבר חייב בהריגת הדג. החלק האחרון בעניין קר דבר מגידולו, הגמרא הביאה שלושה מקרים. שמואל אמר שמי שהורג עובר של בהמה חייב מצד עוקר דבר מגידולו. רב שיישה אמר על קשוט שגדל בין הקוצים, אפילו שהוא לא יונק מן האדמה, שתולשים אותו, חייב מצד עוקר דבר מגידולו. ואבי הביא על פטריה שנמצאת מצד הכלים, שעוקרים ותולשים עוברים על עוקר דבר מגידולו. וטעם האיסור, למד הירושלמי שהאיסור מצד תולדת קוצר, והרמב"ן למד שלא שייך מלאכת קוצר לבעלי חיים, לכן בעלי חיים האיסור של עוקר דבר מגידולו מצד תולדת נשמה. עד כאן כל טוב.